מי שנקרא דרך הקודש, זה מה שהתכוונת, מה אנחנו רוצים. הערות? נו. זה מה שהחלק המידותי, נקרא לזה ככה. זה מה שאנחנו מדברים. טוב. אני בכוונה קורא את הכותרות של הנזיר, תכף אני אגיד למה. אגיד כמה דברים. המדרש שהנזיר מביא פה, רבי פנחס, אומר, זכות מביאה לידי נקיות. טהרה, פרישות וקדושה, ענווה, יראת חטא, חסידות, רוח הקודש, תפילת המתים ואליהו הנביא. אם תבדקו בסוף הכרך הרביעי של אורות הקודש, יש שם שיעורים של רב הנזיר. אני אגיד קצת עריכה, יש לי את המקור שלהם, אבל העריכה לא פגמה את ה... לא החסיבה משהו. זה יחידו את הדברים, השיעור שלו היה מנוסח של שיחה. הנזיר מביא שם את כל הגרסאות למדרש הזה. ובורר מה לפי דעתו הגרסה הכי מובחרת, שהוא כאן קיצר אותה, כאן הביא אותה. יש שלוש, ארבע
גרסות. זה כמו גרסת הרמח"ל או לא כמו גרסת הרמח"ל?
זה, תנסו להסתכל. לא, זה לא גרסת הרמח"ל. גרסת הרמח"ל מתחילה בזהירות. זהירות, ריזות, נקיות וכו'. זו הפתיחה של הנזיר, תכף נחזור למדרש הזה. לי תמיד חשוב להדגיש בלימוד של אורות הקודש, גם כשלמדנו פה לפני שנתיים, זה תאריכה של הנזיר, שהיא מאוד הועילה. גם בסידור הפסקאות, כלומר זו אחר זו, זה עניין אחד, תכף אני אזכיר פה משהו, גם את הכותרות שלו, בחירת הכותרת, שהיא בדרך כלל לקוחה מתוך הפסקה, והוא ברר לו משהו בכוונה כדי להדגיש נקודה, שהיא נקודת התורף, וההדגשות שלו בתוך הפסקה, כשאני אומר הדגשות, הכוונה ריווח האותיות. הוא לא לחינם בחר לרווח אותיות במקומות מסוימים כדי לחדד שוב את המסר, כי זה חשוב לבנות את המערכה. עכשיו, גם הפתיחה שלו, מערכת דרך הקודש, דרך הקודש הנבואית, נתיבותיה אין, עבודת הקודש, טהרת מידות הנפש, פרישות, חסידות. אלו הם ראשי הפרקים, הנושאים המרכזיים של דרך הקודש. אני כבר יכול להגיד שאם אתם רואים כאן, אז ההסתמכות של דרך הקודש זה דרך המחצית השנייה של דברי רבי פנחס בן יאיר. עבודת הקודש, מידות הנפש, פרישות וחסידות. ובעיקר זה, כשנגיע לפסקאות תראו את זה. ברוך אתה אדוני.
עבודת הקודש זה מביא לקדושה?
כן. כן, עכשיו אני קורא את המשפט הבא שלו, ואז תוכל לראות. עבודת הקודש יסודה השוויה אלוקית לנועדים לה, כלומר למי שנועד להגיע להשוויה הזאת, תכף אני...
כזה הוא, לנועדים או לנודעים?
לנועדים. לנועדים.
מה זה כזה? לנועדים לה.
ותארת מידות הנפש בהתעלות מקטנות לגדלות. זה נחשב. אני רוצה לחלט את הכותרת לטובת ההמשך. שני דברים יש. עבודת הקודש היא עוסקת בהשוויה אלוקית, כלומר במושג של השוואה או שוויון, יצירת שוויון מסוים. כשנגיע לפסקה הראשונה אז אני אדגיש את ההבדל. לטהרת מידות הנפש זה התעלות מקטן לגדול. עכשיו כבר מבחינת הסיור שלנו או הדימוי, יש כבר הפרש בין לבין, ואלו שתי דרכים בעבודת השם, או שתי דרכים בתיקון מידות הנפש, או בהתעלות מידות הנפש. כשמדברים על קטנות, התעלות מקטנות לגדלות, אז אנחנו עדיין שומרים על שתי רמות, קטנות וגדלות. זה עניין אחד. אומרת זה בתור פתיחה. כשמדברים על השוויה אלוקית, אז אנחנו מדברים על השוויה, זאת אומרת שאין לא קטנות ולא גדלות. שווה ומשווה. פה, פתחת הגמרא, אני מספקתי למצוא את שם, כמו שזה לפחות אני קראת את הגמרא. הגמרא בחגיגה אומרת, ורוח חלוקים על החלוקת על פני המים, ידיעת יום מידת לילה, דכתיב האי ערב והאי בוקר יום אחד. כן? טענה, יש מידת יום ומידת לילה. כן, זה ברור. טענה, תוהו, קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, שמנו יצא חושך, שנאמר ישת חושך סתרו סביבותיו. כן, באו אלו אבנים מפולמות המשוקעות בתאום. אני כרגע מתעסק בתור. תור זה קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו, ומנה יצא חושך. כלומר, לפני התור, לפני הקו הירוק הזה, לא הייתה לא מידת יום ולא מידת לילה. זה לפי הגמרא. יש באחד מספרי הראשונים שקורא לקו הירוק הזה, הקו המשווה. הקו המשווה, נדמה לי אפילו קו שווה ומשווה, הוא כותב שם בתור הדבריו. אבל הקו המשווה הזה, תזכרו את זה להמשך כשנגיע אפילו לפסקה הראשונה, זה הקו שמתווה את ההשוויה האלוקית. לא מצאתי פה ספר הישר של רבנו תם, אבל יש שם בפרק ג' או ד', שהוא מחלק את המידות, הוא אומר שיש ארבע קומות למידות. זה על גבי זה. זה נו. לא אזכור את הכל עכשיו, וצריך לקרוא את זה בפנים. זה נו. קו העליון זה הדבקות. הוא קורא לזה שם, הדבקות בשכל העליון כמדומני. תחתיו יש שתי מדרגות, וזה כמו פירמידה, הוא בונה. שתי המדרגות זה העבודה והאמונה, ואז הוא מסביר מה זה האמונה ומה זה העבודה. מה ההבדל בין אמונה לבין דבקות? תחתיהן יש יראה, אהבה, והשלישי ביטחון כמדומני. ותחתיהן זה השכל, הבינה, הניסיון ושנות החיים. ואז הוא אומר שכל זה, כל ה... נקרא את זה בפעם הבאה, נקרא את זה בפנים בעזרת השם. כל זה מייצר, עושה באדם את מה שהוא קורא שם קו המישור. קו שהוא ישר, והוא משווה את כל מידות האדם זו לזו. אז אני מביא פה שתי מקורות שאני, כשנגיע לפסקה הראשונה, אני קצת אחבר ביניהם, שזה עבודת הקודש היא השוויה אלוקית. כן, משהו במידות הנפש ואפילו בעולם בכלל, או בדביקות בשם יתברך, נעשה שווה לחלוטין שאין בו לא קטן ולא גדול. במידות הנפש נבנות, או מתוארות, או מרוצבות על בסיס זה. כן, שיש שווה. כשאומרים שווה, הכוונה בעיקר שווה בפני אלוקות. וזה עבודת הקודש. תארת מיתות הקודש, התעלות מקטנות לגדלות, אז אנחנו, אז יש התעלות, אבל אם יש התעלות, זה אומר שמושגי הפער, מושגי היחס, נשמרים בין קטן לבין גדול. זה אומר שמידה קטנה יכולה להיות מידה גדולה, לצורך העניין. כן? מידת השמחה, אם נגיע לזה בהמשך, יכולה להיות משהו מאוד גדול, מאוד נאצל. כן? אבל יש עדיין, אפשר לקרוא לזה פער, או יחס, או הצטרפות בין שמחה קטנה לשמחה גדולה. בין מושג שהוא אנושי, שמחה, לבין מושג שהוא אלוקי, וזה השמחה של עבודה של טהרת מידות הנפש. זה לעומת עבודת הקודש. אז הנזיר בכוונה, כבר בפתיחה הזו שלו, בסקיצה, ככה קוראים לזה, הוא חילק בין עבודת הקודש לטהרת מידות הנפש, וכבר הביא את העיקרון. השוויה האלוקית, לעומת התעלות מקטנות לגדלות, כשהשוויה האלוקית לנועדים לה. יש איזו סיבה? כי לא כל מוכה סביל דה. תארת הנפש מקדמות לגדלות זה לא רק לנועדים, זה לכל אחד. יש איזו סיבה טובה, אנחנו נדבר על זה. תרצו, אז תסתכלו שתה לפרשת בראשית.
השוויה האלוקית הכוונה יותר כמו שתומר דבורם, כאילו יותר דבקות במידות האלוקיות.
לא שמעתי את השאלה.
הכוונה בהשוויה האלוקית.
בכל מקרה, גם התעלות מקטנות לגדלות על ידי דבקות במידות האלוקיות. אבל במידות האלוקיות גופה יש...
אבל המושגים האלה לא סותרים את עצמם?
הם סותרים את עצמם.
כאילו, השוויה והתעלות זה שני מושגים סותרים.
נכון, אז לכן זה שתי רמות שונות. שתי חטיבות שונות גם בספר.
איך זה עובד?
אם יש השוויה... תוך הספר, אני לא... לא, זה לא... אבל יש... תזכירו לי בהמשך, שאלה לפרשת בראשית, כדי להסביר את העניין הזה של נועדים לה. מי נועד ומי לא נועד, או מה נועד. כרגע רק קורא את זה, תכף נגיע לזכר שלה. הפרישות, עניינה התבודדות, קדושת הדיבור והדומיה, השיא של קדושת הדיבור זה הדומיה, האכילה ומניעתה, ותיקון היסוד. זה קצת יותר לנו ברור מה הפרישות, הוא מדבר כאן כמובן על פרישות פנימית. כלומר, את הפרישות של רבי פנחס בן יאיר, אז הוא מתה לפרישות בפנים הנפש, אפילו פרישות של קדושה קודש קודשים, התבודדות, קדושת הדומיה, קדושת האכילה ותיקון היסוד. וכשנגיע לשם תראו שהוא מדבר שם לא רק על תיקון מעשי, אלא על תיקון שורשי העמידה. מידת הברית, מידת האכילה, מידת התאווה וכו'. החסידות, חשוב, עניינה מעשה הטוב והחסד והקדושה. המלאה אהבת הכל במקור האחדות וצפייה לישועה. אז אהבת הכל במקור האחדות, אפשר קצת להבין, האחדות האלוקית היא זו שמאסרת אהבה לכולם. כן, והצפייה לישועה היא צפייה לאחדות הזו, אז היא מניעה את הנפש, את מידות הנפש, לאהבת הכל. גם במצב, גם בהווה, גם במצב נוכחי. כי הציפייה לישועה, הציפייה לאחדות הכל, והיה השם אחד ושמו אחד. אם יש ציפייה לישועה, אז יש, כלומר, כשיש ציפייה לישועה, אז יש גם מושג עליון כזה בנפש. יכול להתקיים, או יכול להתאבות מושג עליון של אחדות בנפש, אז גם אהבת הכל היא נושקת לזה. זה עניין אחד. אני הולך אבל לפתיחה שלו, מעשה הטוב והחסד והקדושה. אני חילק את זה לשלושה. נתחיל מהסוף, הקדושה זה קדושה אלה במציאות, חסד וטוב. אז כשנגיע לשם, אני קצת אפרר את ההבדל שבין לבין. אם וכאשר נגיע לשם, אבל מעשה החסד, אפשר קצת להסביר את זה לפי מה שעבודת הקודש מתארת מידות הנפש. מעשה החסד הוא מקיף את כל הבריאה כולה, סוג מסוים של כללות, ומעשה הטוב הוא מכוון לטוב מסוים בתוך הבריאה. נגיע לשם, נדבר על זה. אבל רק ההבחנה שתהיה קיימת כאן כרגע. אז קיצה של הנזיר היא חשובה, כי תכף תראו שגם החטיבות בנויות כך, וגם הפסקאות עצמם, כשאני אחדד את כותרת הפסקה ואת הרעיון שהנזיר כתוב לתוך הפסקה, אז תראו שזה מצטרף למערכה. זה דבר אחד לגבי העריכה של הנזיר. הדבר השני הוא שהנזיר סידר את הפסקאות בתוך מערכת סדורה. כן? ואז הדגשתי, אז כשלימדנו פה חלק הראשון של הקודש, שגם החלק הראשון וגם החלק א' וב' זה החלק הראשון לצורכן, חוכמת הקודש. וחלק ג' ד' שהנזיר לא סיים לערוך מסוים של דבר זה מוסר הקודש. אז אם תשימו לב, אז חטיבה הראשונה בכל ספר כוללת קוף למתחת פסקאות, ואז היה קוף למתחת שמסתיים בחוכמת הקודש, וכאן קוף למתחת שמסתיים. כלומר, החלק הראשון אצלנו לפני דרך הקודש, השאר הראשון, קוף למתחת שמסתיימת גם שם וגם פה, אם תסתכלו על זה, הנזיר בכותרות סיים את הפסקה בנקודות, לא נתן שם לפסקה. נו, כל פנים זה השאר הראשון אצלנו, גם שם, קוף למתחת. אבל גם שם, גם שאר הספר בנוי במסגרת קבורה. אגב, אם תסתכלו, אז
זה כתובות, לא? שזה רק בעריכה ירד, הנקודות האלה. זה מה שהרב כתב.
אני מדבר כרגע כאן. כל אצלנו, אין לכם את הספר. קוף למתחת כאן, וגם קוף למתחת בחלק חוכמת הקודש. שם גם הייתה קצת איזו צנזורה קטנה, אז אחרי נבואה דינם סמכות. אתם מכירים את הצנזורה הזאת?
כן, של הנבואה שהרב דובר על עצמו.
כן.
ואני נסלד מעצמו.
כן, אבל זה פחות ענייננו כרגע. נגיע לדרך הקודש. דרך הקודש, חמישה סדרים, קוף סמכי פרקים, יש משמעות לקוף סמכי. אפילו נלך יותר מזה, חלוקת הפסקאות התוכית. מה הכל סדר. הסדר הראשון כולל כפחת פסקאות. שזה מספר ששגור בתוך מערכת אורות הקודש. תראו שיש הרבה חטיבות, הרבה סדרים שבנויים על כפחת פסקאות. אפילו אצלנו, יש, אם תסתכלו, הסדר השני. סדר ראשון ושני ביחד, כפחת פסקאות. דוגמה. ונו. ואחר כך אני ממשיך בדרך הקודש בכוונה. סדר שני, מבית פסקאות. סדר שלישי מ"ה פסקאות, סדר חמישי ל"ב פסקאות, וסדר רביעי, סליחה, ל"ב, וסדר חמישי י"ח פסקאות.
שמות קודש.
וכל זה, נו, בזמנו כשלמדנו חוכמת הקודש, אז דיברנו שכסיים את החטיבה הראשונה, אני אסביר למה, והגענו לפסקאות ג' והסתיים הזמן. זה היה סוף החטיבה. אבל כאן יש לנו עד כף ח', אני מנסה לחדד כל הפסקה של הנזיר, למה היא אומרת בזכות עצמה, ולמה היא מצטרפת לכף ח'. לפחות בזה. זה עניין אחד. עניין שני כבר, לגבי העריכה של הנזיר. עכשיו נדבר לא על העריכה של הנזיר, שזה מתווה דרך כדי להבין את הכתיבה של הרב קוק, את הפסקאות, אלא נדבר על הרעיון הזה של מוסר הקודש או של דרך הקודש. הרעיון המוסרי שעומד בבסיס העניין, שכל הפסקאות מכאן ועד סוף נקרח גם בבנויות עליו. כמו שהנזיר עצמו הסביר, יש מוסר ויש מוסר הקודש. כלומר, כמו שחלק א', הנזיר בנה את החוכמה על חוכמת הקודש, היא החוכמה השפעת מאת הקודש העליון, אז גם במוסר יש שתי רמות של מוסר. יש את הרמה הרגילה של המוסר, שהיא בפני עצמה לא פשוטה, והלוואי ונזכה אליה. שלא תחשבו שבגלל שאני מתעדף את מוסר הקודש, את ממעיט בחלק הראשון של המוסר הרגיל. כן.
המוסר קריות שהרם כותב עוד התשובה?
לא, 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 לא. בכל מקרה אנחנו מדברים על מוסר, שתי הרמות של המוסר הן מוסר שבקדושה. כן, אני יכולתי להביא פסקה באורות התשובה, אורות התורה, על מוסר של חול, לעומת מוסר של קודש, זה לא ענייננו כרגע. זהנו. שתי הרמות על מוסר של קדושה, ההבדל ביניהן הוא שיש מוסר של קדושה, ואני משתמש בביטויים ככה. ישנה רמה אחת שהיא מוסר של קדושה, כן? שלצורך העניין, אם ניקח את הפרייטה של רבי נחמן בן יאיר, זה כל החטיבה הראשונה עד מוסר הקודש שלנו. שאני קורא לזה זריזות, זהירות, נקיות, טהרה וכו'. מוסר של קדושה זה מוסר שמשתמש בכל האמצעים שיש בנפש האדם ובעולם, מקום מלאות הנפש, כדי לבנות קדושה. כדי להגיע אל הקדושה, אל הקדושה השורה באדם. זה עניין אחד. יש מוסר של קודש, כשהנזיר בחלק א' תיאר את הקודש, אז הוא דיבר על הקודש העצמי. הקודש העצמי שקיים בהוויה, בעולם. קודש עליון, ככה הוא תיאר אותו. שזה הוא מתכוון לסתירת החוכמה, כמו שהוא כתב שם, ואין נגיע לדבר על זה. מוסר הקודש זה כל הדרכים שבאמצעותם, ההגיעה העליונה הזו של הקודש העצמי, שהוא מעבר לקדושה הרגילה, כן? יכולה לחול באדם, באדם ובעולם. נדבר על זה. אז לכן, אני חושב כשהוא חילק את ה... כשהוא התחיל את ה... שאמרתי,
יש פה שלוש סוגי מוסר?
שתיים. אתה אומר מוסר של חול, זה הראשון?
כן. מה זה המוסר של קודש האמצעי?
מוסר של קדושה, אני קראתי.
של קדושה?
ככה. מוסר של קדושה זה, אם רוצים לסווג את זה, אני לא רוצה לסווג בכוונה בצורה מדויקת, כי זה ייקח זמן. בצורה כוללנית, זה עלול להחמיץ משהו, בצורה גסה. כן, אבל מוסר של קדושה, כל דרכי המוסר הקדושים והחשובים, שישנם שהם לא מבוססים על פנימיות התורה, או שהם מבוססים באופן חלקי על פנימיות התורה. מה שמבוסס על פנימיות התורה זה מוסר שהוא נוגע לקודש עליון, מידת החוכמה. וככזה, אז יש לו דרכים נוספות, שזה מה שהספר שלנו דרך הקודש מתאר. הדרך להגיע אל הקודש, אל מידת החוכמה העליונה. זה באופן מסוים, אם אתם רוצים קצת חלוקה, אם אתם מחפשים מקורות כדי להשתית את הרעיון המוסתה, התנהלות של המוסר, את המוסר, את התיקון המוסרי. כן, אז אני מניח שהרבה מכירים מה שמערכו כותב בתחילת שערי קדושה, שהמידות מחולקות, תניה מביא, יש דבריו, שהמידות מחולקות לארבעה ראשים, אש, רוח, מים, עפר, התענגות, התפארות וכולי. ואז מצד הטוב ומצד הרע. כן, זה עניין אחד. ולא. כמו שמערכו שם, מביא שם בהמשך, אז כל המידות האלו הן יסודם בנפש היסודית, שהיא משתלשלת מן הארץ, כלומר, הארץ התחתונה, אני מתחיל להסביר שם את הכל, זה רמה אחת. כן. רמה שנייה זה מה שמפורסם בעיקר בעל שם טוב ותלמידיו, שיש שבע מידות, שבע המידות מוגבילות לשבע הסתירות. כן. אז אם התפארות, אז זה כנגד מידת התפארת. אבל זה לא מתאים בדיוק לדברי מערכו. שאלה טובה, עכשיו, התניה בעצמו. בתחילת הספר הוא מביא דברי מערכו, מביא ששלושה עמידות ככה. אבל בגרת הקודש, גרת, לא זוכר כרגע, י"ח, י"ט, הוא כף אחת האגרות, האגרות היפות שלו, אז הוא מסדר את מידות הנפש למרות הספירות. אז הוא מביא שבע מידות, כנגד שבע ספירות. כן. אז יש מה לטפל בזה, אם תרצו אחד השיעורים להרחיב קצת, מה ההבדל בין לבין ואיך זה משלים זה את זה, זה לא סותר כמובן, כי יש מידות שהן בנפש, בנפש יסודית, ויש מידות שהן ברוח האדם, אבל כל אלו זה מידות שבקדושה, זה קדושת המוסר, זה לא המידות שבקודש העליון, המידות שבקודש העליון זה עוד הרבה יותר מזה. ונו, זה המידות שקשורות, אם תרצו לקרוא לזה מוחין, אז נקרא לזה כרגע מוחין, או אל הקודש העצמי שיש בבסיס העולם. עכשיו, קראתי קודם, הבאתי את הקו הירוק, כן, שהוא אחד הראשונים, קרא לו הקו המשווה. כן, אז אחרי הקו הירוק יש מידת יום ומידת לילה. כלומר, יש קטנות ויש גדלות. כן, יש פחות ויש יותר, וגם בעבודת המידות יש מידות קטנות ויש מידות גדולות, וגדולות יותר וענקיות. לצורך העניין. כשנטפל בספר בעבודת המידות, אז נראה שיש תמיד מידות שתמיד הרב קוק כותב שאפשר להגיע לקדושה עליונה עליונה, ויש שהוא כותב כבר אי אפשר. זה השיא, אי אפשר. אז הקו הירוק עצמו, אחרי הקו הירוק יש מידת יום ומידת לילה, והערב והבוקר. קודם הקו הירוק, אז היה שווה ומשווה. זאת אומרת שלא היה לא קטן ולא גדול. יכולים להגיד שלא היה אור ולא היה חושך, הכל היה אור. כן. וזה אומר שכל היה בשוויון גמור, בהשוואה גמורה. המילה שוויון היא פחות נכונה כאן, בהשוואה גמורה זה לזה. עכשיו, איך זה מתפרש במידות הקודש, כלומר, במידות הנפש, זה עכשיו תמיד נפלח מה בין לבין, בפסקאות הבאות. כן, אפילו בפסקה הראשונה כבר תתחילו לראות שזה קיים. כן, אבל שתי רמות שונות בתיקון מידות הנפש. העלה מקטנות לגדלות והשוואה. לנו. עכשיו, אם אתה שואל מה בין זה לבין מוסר אביך, שזה הספר שעוסק בקדושת המסור ולא בקודש, לא בדרך הקודש, תסתכל כבר במה שהרב צבי יהודה הביא בפתיחה. אפשר, כן, יש פה בפתיחה.
בגלל מוסר אביך, זה היה ספר די ראשוני של הרב זצ"ל.
כן, בסדר. לא...
גם הכתיבה שם היא לא זהה לקבצים.
כן, ברור. לא, זה לא קשור. הרעיון של הספר הוא רעיון שונה. זה בא להביא דרך הקודש, וזה בא... אני קורא הקדמה למידות הראייה. כאילו מה ש... אל המידות. יש... שתי פסקאות קצרות, שש שורות קצרות. שימו לב, זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומרע, ערכה ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין, ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל. אני קורא מהר, כי פחות חשוב עם שר אביך, אז חשוב לענייננו. כן? אז טוב, יש זיכוך מידות בדרך דעת, ויש זיכוך בדרך הרגש, שזה לדעת מה טוב ומרע, ולהלביש בנפש טוב, או לקנות איזה טוב בנפש, את המידות בצד הטוב שלהם, ולא בצד הרע שבהם. בסדר? זה עניין אחד. זה יפה. כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים ממה, וזו היא עבודה השלמה, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, מנוקות מכל סוגי החסרונות שלהם. כן? אז, וכאן כל הספר בנוי על זה בעיקר אגב. ההבחנה בין טוב לבין רע, מה שהרב קוק קורא לזה נסירת המידות. בתוך מידות הראייה עצמה. ונו, נסירת המידות זה הבסיס למה שכאן הוא הביא בשתי המשפטים שקראתי. זה הבסיס לספר מוסר אביך. לנסר את המידה בין החלק הטוב שבא לבין החלק הרע שבא, ולקנות את זה, ליישב את זה בנפש, באופן נכון. באופן קבוע, באופן מוגמר וכו'. ולא. אז שוב, זה, אנחנו עכשיו, כל הספר כולו מדבר על מדרגות, שלא תטעו. מוסר אביך זה לא ספר פחות מכל בחינה, אבל זה עבודת הקדושה, קדושת המוסר, המוסר שבקדושה, להבחין בינו לבין החולין, כאן בחומר, לבין התומעה, כן? ועבודת המידות, לקנות את המידות ככה שהן יהיו מוקדשות ומקודשות וקדושות לצד הטוב. כן? בעבודת המוסר הזו, שימו לב, אנחנו מדברים על הבדל בין טוב לבין רע. כן? ויכול להיות מה שהרב קוק בהמשך יכתוב, בין סירת המידות, בין טוב לבין טוב יותר. באותה מידה גוף הטובה, בתוך הספר הוא טוב, יש מידה שיש בה ליקוי, היא מידה טובה, אבל יש בה ליקוי קל, וצריך לשפר אותה להיות טובה יותר. ואת הטובה יותר, עוד יותר. וכו'. אז שוב, זה מקביל קצת לקטנות לגדלות, מה שדיברנו. כן, אבל זו עבודת המידות בנפש. זה עניין אחד. זה עניין. לעומת דרך הקודש, שבה אנחנו מדברים כבר על... או עלייה מקטנות לגדלות, או השוויה של כל המידות כולם, שכבר הם כולם ממש בדבקות באור השם ממש לחלוטין, עד שהחלק הרע שבהם כבר מתנסנס לחלוטין, ואז עבודת המוסר היא עבודה א', לנועדים בה, כמו שנזיר כתב, כן, וב', כל הספר כולו, דרך הקודש, הוא בנוי על דרכי חודש שהן עליונות כבר. זה לא רק תיקון המידות, ואפילו לא עילוי המידות במובן של מוסר אביך, זה התעלות עצומה של נפש האדם.
על העלאת המידות יש פה, לא?
על מה אנחנו מדברים?
אני אומר פה, יש לה, על העלאת המידות יש לה.
יש, אנחנו נגיע, כן. עכשיו, ההבדל מבחינת המדרש בחגיגה, שאם אני אביא את השם על הפעם הבאה, אז אני אביא, זה שיש קודם הקו הירוק ואחר הקו הירוק. קודם הקו המשווה ואחר הקו המשווה, ויש לזה גם ביטוי בהנהגת האדם בעולם. כן. זה, כאן אנחנו מדברים על בריאת העולם. כן, אבל בכל, יש הנהגה אלוקית ש... מידת יום ומידת לילה, אחר שהקו המשווה, הקו הירוק, הקיף את העולם, וקודם שהקיף את העולם, יש השוואה גמורה בין מידת יום ומידת לילה, ואומר, הכל מואר. כן, וכך גם בנפש האדם, שתי הרמות האלו קיימות. זה עניין אחד שאנחנו נדבר. מה כן? ספר הישר של רבנו מיוחס לאחד מהראשונים, החידה מביא שהוא מיוחס לאחד מהרבה הראשונים, אז הוא יהיה... איזושהי, אבל הספר עמוק מאוד. וגם שם, כן, כשיש לנו את המבנה הזה שהזכרתי, שאני אקרא אותו, זה כן צריך לקרוא אותנו לה. כן. אז כל מידה ומידה בפני עצמה, כן, אז אפשר לראות שיש בה צדדים שונים שצריך להישמר ממנה. כן. שכל ובינה, הוא מחלק את זה לשכל ובינה, זה שני דברים שונים. כן. אז יש גם, כמו שהוא כותב שם, שכל להרע. דרכי השכל הערה, שהן מקלקלות את השכל שבנפש. כן, ועוד כהנה וכהנה. אבל קו המישור, הוא בכללותו כבר אומר, ככה הוא מתאר את זה שם. הוא מיישר את כל מידות הנפש זו לעומת זו, שהכל שרוי בהרמוניה שכזו, שאין כברה. הוא משווה את מידות הנפש. מה שיש שם. זה דבר אחד בתור פתיחה לדרך הקודש. דבר השני הוא... שבוודאי, בוודאי, בוודאי, כמו שכבר נרמס כבר בתוך הכותרות האלו שקראתי, תיקון היסוד וקדושת הדומיה וההשוואה וכולי, שדרך הקודש, הרעיון המוסרי שעומד בדרך הקודש הוא בנוי על פנימיות התורה. כלומר, החלק הנגלה שבתורה. יש מוסר אחד, או רמה מוסרית אחת, שהיא בנויה על חלק הנגלה שבתורה, וכשאני אומר חלק הנגלה, אני לא מתכוון רק להלכות, כן, שזה הביטוי הנכון והדרך הנכונה לבטא את המידות, כמו שהחזון איש כותב באמונה וביטחון, שהדרך הנכונה בסופו של דבר לנסר את המידות מהרע שבהן ילדי התעקשות על פרטי ההלכה, ככה החזון איש שם מתאר, מהסיבה הזו שפרטי ההלכה הם אובייקטיביים, אדם הוא סובייקטיבי ותמיד יש לו את הנגיעה, ואפילו בדקה שבדקה, אפילו מאוד צדיק כולו, אז הנגיעה אתם נמצאת שם, וכשהוא צריך להתאים את עצמו להלכה, א', ללמוד אותה, כן, וכשהוא לומד, אז הוא צריך ליישר את שכלו וליישר את מידותיו כדי להבין נכון. קל וחומר כדי לקיים, שאז החזון איש כותב, שיש לו מחיר לעניין, יש או התאמצות או עמל או הפסד בגלל שמירת ההלכה, ואם זה לפרט אותה בדקות ובדקות, להבין אותה יותר לעומק, אז זה עבודת המידות. החזון איש אפילו כותב שם שזה נקודת החוט של כל העבודה לעבודת המידות. ובלי זה לא תיקון. וזה מדבר על משהו אחר, שבלימוד אתה מתכוון, ויש ברירה של פסולת בתוך האוכל. זה משהו אחר, החזון איש מתכוון ליותר מזה. החזון איש מתכוון שבעשיית ההלכה, קיום ההלכה, לא רק בלימוד שלה. אז זה עניין אחד, זה חלק נגלה אחד שבו יש תיקון המידות. אני אדבר אפילו על חלק הנגלה, על ראיות הנגלים שבתורה. חלק זה מקרא, ומה שראיתי פה מדרש, כאן זה תפידה שהוא נושק על חלק הסוד, כי זה פרק אין דורשין. כן, אבל כל חלק המדרש שבתורה, אדמור הזה כן כבר כותב, שמדרש התורה מתחלק לשניים, יש חלק שהוא שאלו, יש חלוקה, מקרא משנת תלמוד וכו'. יש לזה נפקמינות, כל מיני נפקמינות הלכתיות, מתי מותר ללמוד וכמה צריך ללמוד, איזה שכר מותר לקבל, יש הבדל בין מקרא לבין תלמוד וכו'. מה על חלק המדרשים? חלק ההגדה, זה נורא זה כן פרטי בהלכות תלמוד תורה, אני מקצר, זה מופיע בעוד כמה מקומות, ליקוטי תורה וכולי, שיש חלק רץ שהוא שייך לתלמוד, הוא נידון כמו חלק הנגלה שבתורה. חלק אחד מהאגדות הוא שייך למקרא, והוא נידון כחלק הסוד.
הרב זצ"ל אומר לו שכל האגדות זה, יש לו איגרת שהוא כותב.
כן, יש אגרה.
אגדות זה עלת השכל העליון.
כן, אבל גם באגדות יש שני חתכים. כן, זה מה שהבאתי מהדמור הזה, כן? והוא כותב אפילו להלכה, יש לזה תמידות מאוד משמעותיות אגב. נו, הוא כותב את ההלכה למעשה. כך או כך, חלק הנגלה שבתורה הוא לא כולל רק את ההלכות ודקדוקי ההלכות ופרטי ההלכות, זה שכבה אחת, על גבי זה הוא כולל את הרעיונות שיוצאים בחלק המדרש והאגדה. כן? ומתוכם עולה גם תפיסת מוסר והתנהגות מוסרית רצויה וגם תיקון הנפש. כן? עכשיו, כשאומרים והלכת בדרכיו, וזה אומר ללכת בדרכיו של המקום, שזה המצווה הראשונה, שממנה הם מחויבים במוסר, בתיקון מידות הנפש, וזה מצוות עשה. כן? אז כבר כתבו, מפרשים, שהמצווה הזו, היעבץ כתב ככה, ועוד, שהמצווה הזו בכוונה אין לה גבולות ושיעורים. כי בעבידת מידות הנפש, כיוון שהם, א', נפש האדם שונה זו מזו, זה עניין אחד. ב', אין גבול ואין קצה ואין עומק, לנפש האדם. לכן לא שייך מלכתחילה להתחיל לצוות על גבולות איך צריך להיות מידת הגאווה. איפה הגאווה המותרת והגאווה האסורה. איפה השמחה והעצבות המותרת והעצובה. הדברים שמסורים, והראית מאלוהיך, הדברים שמסורים לליבו של אדם. מבחינה זו שעומק הלב צריך לעבור את, את הזיכוך ואת הדירור. זה הנסירה שאנחנו מדברים, דיברתי עליה כאן במקדם על עמדות הראייה. לנסר את הטוב מן הרע ולנסר את הטוב מתוך הטוב. אין פה, לא שייך פה גדרים. גדרים אובייקטיביים, אבל כן יש גדרים במידות הנפש שצריך לעבוד עליהם. כן. את זה אפשר לטעון, את העניין הזה של והלכת בדרכיו, גם מחלק הנגלה שברעיונות התורה. כן. וככה, אם תסתכלו חובות הלבבות, כן. אז יש לו הרבה פירושים לאגדות, כן. ועל פיהם הוא מורה גם דרכי מוסר. כן. לדוגמה הכי ברורה שקל להורות עליה. נצביע עליה, שהיא בנויה על פי הגדות. ביטחון בהשם שהיא מידה שצריך עליה נבנים הרבה מידות והרבה תיקוני נפש והרבה תיקונים, תרתי משמע, זה חיים. כן, כמה צריך לפתוח ואיפה מותר לפתוח ואיפה מצווה לפתוח ועוד ועוד ועוד. סוגיה שיש לה פנים הלכתיות. יש בספרי שו"ת, מתי כן ומתי לא. אפילו בדורותינו, אנו. כן, אבל התשובות
עליה... מה לדוגמה?
ללכת לרופא. מה זה?
ביטוחי חיים.
ללכת לרופא, אם אתה אומר, אני לא רוצה ללכת לרופא, אני בוטח בהשם. כן. זה לא. תכף אני אביא לך תשובה אחת, אם אתה רוצה. אבל התשובות הללו גופה, הן בנויות על ההבנה של מאמרי חז"ל, מהו הביטחון. וביטחון זה גם מה ההנהגה האלוקית, מה ההנהגה האלוקית רוצה. ומה הרחמים האלוקיים, כי כל ביטחון בנוי על זה שיש גם, בסופו של דבר, רחמים. כמו שברוך הוא מרחם עליך. לכן אתה יכול לבטוח, כמה קרדיט אתה יכול לקחת, זו שאלה שתלויה בהבנה של הנהגת הבורא את העולם. עכשיו, כל אלו, ברור שיש חלק בפנימיות התורה שדן בזה, ואפשר בפעם הבאה לפתוח על זה כמה מקורות, אבל חלק מזה הוא נתון, לדוגמה בשער ביטחון של, של חובות הלבבות, או האמונה וביטחון של תלמיד הרמב"ן. כן, ועל גבי זה דנים מאז ועד היום, איפה... מה המובן הנכון של מידת הביטחון וההשגחה האלוקית, ומה המתבקש למעשה ללכת לרופא כן או לא. יש, כמדומני, זו התשובה האחרונה של אבני נזר, או בחלק יורה דעה או בחלק חושן משפט. שזו תשובה של אביו, רבי זאב נחום, שהוא כתב שהוא מצא לנכון להביא כיורה זה. שאל אותו מישהו שהרופא ציווה עליו, הוא כמדומני חולה שיש בו סכנה. כן? והרופא ציווה עליו תרופה שהיא מדבר האסור. מנבלות וטרפות. נפשו בשאלתו, אם מותר לו להגיד אני בוטח בה שאני מתברך, והוא ירפא אותי ולהינצל מלאכול איסור. מאכילת איסור. רב נזר הביא תשובה של אביב, שדן שם גם מה שהרמב"ן כותב, והיא בן עזרא במקום כלשהו, לא משנה כל היסודות לתשובה, אני חושב שלכאורה יש פנים לדבר להתיר. ואף אחד, אני יכול להראות לך, השבט הלוי לא כתב ככה, יש תשובות בדורותינו, מנחת יצחק לא כתבו, אף אחד לא יכול להגיד, אני לא הולך לרופא, או לא אוכל תרופה אסורה כי אני שמח, אבל לא משם כתב פנים להתיר, לא משנה למה. כרגע. אבל זה שוב, זה תפיסת מוסר ותיקון מוסרי שבנוי על חלק הנגלה שבתורה, וחלק הנגלה הוא לא כולל רק הלכה, הוא כולל את כל הרעיונות שעולים מחלק האגדה. כן. דרך הקודש, בענייננו כאן דרך הקודש, היא בנויה על עוד קומה אחת, והקומה הזו היא בנויה על פנימיות התורה. בפנימיות התורה יש הנהגות מוסריות שראויות דווקא לה, ודווקא לעוד רמה אחת של השגת השם, זה בוודאי, ועוד רמה אחת של תיקון מוסרי, באדם ובעולם. כן. אז נגיד, מה ש... איפה נלך?
אמרת
מהאדם ובעולם? ובעולם, כן. כי כבר חלק מהתיקונים הללו, חלק מהתיקונים המוסריים הללו, או לא חלק. העיקר, אחד העיקרים בתיקונים דרכי המוסר הללו, שהאדם הוא כבר חלק מהעולם כולו, ולכן כל צעד שלו הוא משפיע. כן. משפיע לא רק ברחוק, כאילו בשלשלת סיבתית, אלא זה חלק מהחסידות, מה שאנחנו מדברים. כן. עכשיו, אם נלך לדוגמה לפרישות, אז הנזיר כתב קדושת הדיבור והדומיה. כן. אם לפני, אפילו מה שהרמח"ל מתאר, כן, בפרק י"א, במידת הנקיות, לא יראה בך ערווה דבר, הכוונה ערווה דיבור. הרמח"ל שם דן שם דיבור שהוא פסול, שהוא מקלקל, שהוא מזיק לנפש, שהוא ערווה לפני עצמו. כן. זה קדושת הדיבור מסוג אחד. אבל אם תראו מה שהנזיר מדבר בפסקאות הדיבור זה בכלל במקום אחר. זה קדושת הדיבור בעצם. זה לא המניעה של הדיבור מדיבור פסול, וההבדל בין דיבור פסול לדיבור ראוי, איפה הוא עובר הגבול, כן? וההתקדשות של כוח הדיבור במידה כזו שיש ספר של קדושה בדיבור עצמו, ואז איפה זה שייך, איפה זה שייך בעולם. לכן הנזיר גם ממשיך קדושת הדומיה. והדממה עצמה, השתיקה, כבר היא מעלה מוסרית אצל הנזיר בספר. כן? דיינו, במקומות אחרים, אם הולכים לפי חלק הנגלה של התורה, אם יש יסוד, כלומר, יש, לא אם יש, יש יסוד לערך מוסרי, והדומיה עצמה לשתיקה, כן? זה על פי מה שאמרו חזל, מילה בסלע, השתיקה וטרן. כי השתיקה עצמה היא מחסום טוב שלא להגיע... לא להיות קישקריה.
עדיף לדבר שלוש מילים.
לא מצאתי לגוף טוב על השתיקה.
או, שאלה איזה פירוש. יש כבר מפרשים כאן. צודק. יש מפרשים. יש מפרשים. זו שאלה טובה. מה זה לא מצאתי לגוף טוב על השתיקה? אם תסתכל בין המפרשים, כבר שם תראה בין לבין. ומי שמפרש על פי הסוד שם, אז באמת הוא מפרש על הגוף, לצלם שלו, והכוונה שתיקה וכו'. זהו. אבל אני רק אומר, אחרי שאמרתי שאת ההבדל בין השוויה לבין התעלות, אני אומר ששתי הדרכים הללו פה בספר דרך הקודש בהבדל מספרים אחרים, זה מוסר שבנו על פי פנימיות התורה, ובפנימיות התורה יש מושג אחר של תיקון מוסרי שהוא עוד קומה אחת. זה שני הדברים. נתחיל לקרוא את הפסקה לטובת הפעם הבאה, זו פסקה ארוכה. תזכרו את הקו הירוק הזה, אולי אני אביא את המקורות בפעם הבאה, מסכם הנגיע. דרך הקודש והשוויה.
שתוק ככה עליו במחשבה.
מה זה?
לכאורה מעלה של השתיקה בעצמה.
כן. השאלה אם זה דרך מוסרית שם. אתה צודק, אתה צודק.
זה חוכמה, לא?
השתיקה זה בחוכמה וגם מחשבה זה יותר. כן. וגם מה שמשה רבנו ראה שם. כן. אבל יש הבדל בין שתיקה ברמה זו לבין שתיקה... דרך הקודש. טוב, כבר, בואו נתחיל ככה. הכותרת של הנזיר דרך הקודש והשוויה. אני מדגיש בכוונה את הכותרת. לקוחה כבר מהפסקה, מהמשפט הראשון. דרך הקודש בנויה היא על יסוד ההשוויה, שאדם משווה את דרכו הפרטית לדרך השם העליונה. כן, אז הכותרת לקוחה מהמשפט הזה, לא תמיד זה ככה. כן? הנזיר את המשפט הראשון ריווח, כלומר הוא הדגיש. אז כבר שאלו אותי כמה פעמים, אמרו לי שהנזיר מדגיש תמיד את המשפט הראשון. אני הסתכלו, תראו שזה לא תמיד ככה. פסקה A אצלנו, כן? כאילו, יסוד העבודה. יסוד העבודה בנוי במרכז האמונה, שהולך ומהר לברר לעולם, נם כמה נשגב, הנזיר לא רווח את זה. כן, זהנו. זה נכון שברוב המקרים הנזיר מרווח את המשפט הראשון, וזה התחיל את הפסקה, ומשם הוא דלת הרעון היסודי, אבל פסקה ד' תסתכלו. עבודה הפנימית, יש בה משום סידור המחשבות, הוא הדגיש סידור המחשבות בלבד. כן, לא יותר מזה, ואפשר להראות עוד כמה דברים כאלו. ובאב, עיקר העבודה הולך לדברת לאדם, זה לא הדגיש. אבל אבל חטא, מי שיש לו נטייה לחסידות, זהו כן ריווח. אז נחזור לפסקה שלנו, הנזיר ריווח ולא בכדי. כשנגיע לסוף הפסקה אני אסביר לה. מה זה?
מי שיש לו נטייה לחסידות.
הרב אינן בו. מי שאין לו נטייה.
אז הנזיר ריווח את כאן הוא כן ריווח. אני... עכשיו אני רק דולה את הפרטים הרלוונטיים לטובת ההסבר. כשאני אגיע לסוף הפסקה, אני אסביר את הכל, ואז... דרך הקודש בנויה היא על יסוד ההשוויה שאדם משווה את דרכו הפרטית לדרך השם העליונה. כן? אז כאן כבר בעצם אנחנו, אני כאן הבאתי את מה שהסברתי, דרך הקודש בנויה על דבר, על מה שנקרא ההשוויה. נסביר בהמשך הפסקה. וזה נוהג בדברים שהשווייתם היא השוויה מעשית ושכלית, כהליכה בדרך השם, שוב יש לנו פה הדגשה, כן, הליכה מעשית ושכלית, הליכה בדרך השם. כן, במידות טובות, בכל מצוות התורה והשכל, שהם כולם נובעים מהתרוממות של דמיון, דמיון צורה ליוצרה. כן, אז אני מפרק את זה. כאן יש לנו השוויה מעשית ושכלית, שהוא נובע מהתרוממות של דמיון צורה ליוצרה. אני נזיר אדגיש את זה. נצטרך להגיע לעניין של דמיון צורה ליוצרה להסביר מה הכוונה. אז יש לנו כבר שתי השוויות של דרך השם הפרטית לדרך השם העליונה, המעשית והשכלית. מנועה גם כן בתוכן של דמיון. זאת אומרת, יש עוד...
זאת אומרת, שתיים אתה מתכוון מעשית ושכלית.
מה זה?
זאת אומרת, שתיים הכוונה מעשית ושכלית.
א', מעשית ושכלית. וג' נועה גם בתוכן של דמיון. שגם זה אני מברך את המילה פה דמיון. שכוח המדמה מסדר את העניין על פי תכונתו בגדריו. כלומר, שלוש השוואות שוואות מדרך השם העליונה יש, בשכל במעשה ובדמיון.
כוח המדמה.
כן. וכל מה שיתקדש האדם והעם יותר, וכוחו המדמה יהיה יותר מתואר ויותר חזק, תחזק בו התביעה של ההשוויה הדמיונית. ומזה יצאו המון דרכי חסידות נעים ומתוקנים לשלום הציבור, על פי דרכי היופי של סדרי עבודה ודורי מצוות. נעצור כאן, כי אחת ורבע.